קיצור, אז דיברנו על המקורו שסיבות דין מערכות הדינה, הישתי התות מרכזיה, קניין המח והדמת, האפציה השנייה שכולם קיבלו, שזה די משתלב, דיברנו על אולי דין המלך זה גם מחי ישראל זה כמו זה, יש דרך אחד ברד שלה, ודעות אחרות ברמב"ם שכן. לגבי מגבלות אחרות של לגבי דעות שונות לגבי המגבלות, אז כאן מכירים כמה דעות. יש ברייביץ' שזה רק ענייני נכסים בקצרות, ספר תרומה דוחה את דברי הרייביץ' ואמר שזה על כל דבר, וגם כתב משהו ברמב"ם. בור זהו יש מתחיל עם קרקע, מתוך קרקע הוא מגיע למיסים והארנונה. זה רייבד, אז הוא רואה רמב"ם, תפסים לעשות. עכשיו יש דין מאוד מעניין, שהוא גם כן, לדעתי, יכול להיות רחב יותר, ויכול להיות, טוב, בואו אחרי שאני אסביר, תבינו את המשמעות. אוקיי. ואם גזר המלך, זה שולחן ערוך, אם גזר המלך שכל מי שיפרע, יפרע ממבדי החדשה, הולכים אחרי גזירת המלך, דינא דמלכותא דינא, ואין בזה לא משום ריבית ולא משום איסור גזל. אז כאן בא הממשלה ואמר, אתם לוויתם במטבע הדרחמה, מעכשיו אתם תחזירו ביורו. כמובן, לכאורה, אם השולחן ערוך חושב שעלול להיות בעיית ריבית, משתמש שהיורו, המטבע החדש, שווה יותר. אם זה שווה אותו דבר, אז לברור שלא יהיה בעיה של ריבית. זה בעיה, בגלל שזה יותר ממה שקבענו. אז כאן, למה זה כל כך מעניין? איך זה לא ריבית? אז זה שאלה אחת. שאלה שנייה, איך זה משתלב עם המחלוקת הקודמת? השולחן ערוך באמת הביא, אבל השולחן ערוך בחפחת הביא את הדעות השונות שהציינו בראשונים, האם זה מוגבל לקרקעות ודברים כאלו או במיסים, או שזה בלתי מוגבל. עכשיו השולחן ערוך אומר משהו אחר, איך זה משתלב בדיוק עם אותו אז הרמב"ן, זה בנוי על תשובת הרמב"ן, בעצם הוא אומר, זה לא תלוי. באמת, יש דיונים גם כן רשב"א לשני הכיוונים, האם דין זה מלכות דינה כולל כל דיני ממונות, או אך ורק דברים לתועלת המלך. וכאן הוא אומר, אבל תדע לך שמטבע זה משהו אחר. למה מטבע משהו אחר? אז כאן יכול להיות יכול להיות שאני אכיר, בגלל שיש נניח שכולם משתמשים במטבעות, אז אדם לא יכול להגיד, אני לא מקבל משטר המטבעות. אז מה אתה אוכל? מה אתה משלם במכולת? מי משלם לך? כל אחד יש הסכמה פעילה למטבעות. אז יכול להיות שאדם יבוא ויגיד, תשמע, אני לא מסכים עם מדיניות הממשלה בגידול ביצים. אני לא מסכים שיהיו מכסים כל כך גבוהים ברכב. אומר, אני רוצה להיכנס. אז זה באמת יכול להיות שאדם לא נעזר בזה, אז אין הסכמה. במטבעות, אולי נגיד שלא, כולם חייבים להסכים. אם אתה לא מסכים, אז אל תשתמש במטבעות. כולם יודעים שזה בדיחה. רק אני אזכיר, יש דבר מתאים שיש אדם בהפרט השמיעיר שבאמת הוא היה יכול להיות כאחד באמת קפלן גדול, אז הוא העיר לי פעם מה החשיבות של מטבע במסחר. כאן קראתם במדינת ויימר על מה קרה בהיפר-אינפלציה, שאנשים סחבו מזוודות עם שטרות ו קיבלו מסגרות פעמיים ביום, וברגע שקיבלו, לקחו הפסקה כדי לרות לקנות. זה פחות או יותר, לפני שהתלי מחשמל על השולחן. זה באמת היה המצב של היפר-אינפלציה. אבל מה לא עשו? לא החליפו דברים. היו שימורים, היה סיגריה, היו כל מיני דברים שהיו יכולים להכניס את הכלכלה לתוך משטר של תמורה, של טובים מול טובים, פרי מול פרי. ולא עשו את זה. כלומר, עד שקבלת משכורת פעמיים ביום, וכשאתה מקבל משכורת אתה רץ לקנות, וכמובן גם בעל החנות מפקיד, שליח לבנק פעמיים ביום, זה עדיין משנה יותר טוב מהחלפת טובים. אז ההנחה שכולם משתמשים במטבעות, ומילא יש כאן הסכמה מפורשת, אם אתה משתמש במטבע אז אתה לא יכול להפוך את פניך ולהגיד לא, אני לא מקבל משטר מטבע. אופציה אחרת להגיד שהמטבע הוא כל כך חיוני למסחר בכלכלה, כאילו מרקי את הסיפור עכשיו, שזה נחשב למהותו, זה נחשב לתועלת המלך. יכול להיות שיש דברים מסוימים שיש לה איזשהו השפעה, אם יש מעם אפס או בסדר, זה גם כן לתועלת מסוימת, איזשהו אם המשטר יגיד שרק שטר שחתום על ידי נוטריון חשוב, או שרק מחירת קרקעות רק אם זה רשומה בטאבו מוכר על ידי הממשל. בסדר, אפשר לסדר בלי זה, אפשר לקוף את זה, אפשר למצוא פתרונות אחרות. מטבע לא, מטבע צריך משטר מרכזי, וזה לחם הפועל של של הממשל. התפקיד של הממשל זה באמת מדיניות המטבע. כאן מה שמעניין, ואולי תהנה כמינה, מה קורה בדברים אחרים שגם כן ממלאים נגיד אותם דרישות דומות. יש בתחומים, יש מאמר של בן מאיר על חוקי תבורה, על כבישים. הוא אומר שהוא מצדיק דין למלכותו בכבישים. אני חשבתי שאולי באמת יש לו טענה כזאת, שהכבישים ומפעלים ציבור, המפעל הציבורי עצמו. כלומר, יש מצב שהמלך יגיד מה לעשות, כמה ביצים אני יכול ליצור, כמה ודברים כאלה שהם בשוליים. מה קורה לגבי השירותים הממשלתיים עצמם? כבישים, חשמל, מים וכו'. כאן יכול להיות שאני אגיד, זה סיפור לגמרי אחר. גם למי שמצמצם תועלת המלך, אבל השירותים עצמם והחוקים איך להשתמש באותם מוצרים ודברים, ברור שזה לפי דין אדמה, איך עוד? זה הכבישים שלהם. כן? ומילא זה יהיה כמו מטבע. לדעתי זה פשוט. השאלה בדיוק איפה הגבול, בנקאות, ביטוח, בריאות, כלומר, אפשר להתווכח בדיוק על מה, חינוך בדיוק על מה, זה אני יודע. מה בדיוק הגבול של השירותים החיוניים לקיום משטר כלכלי. אבל בהחלט יכול להיות, זה פרטים בדיוק איפה, איך לתחם את הגבול הזה, אבל לדעתי יכול להיות שמטבע הוא סממן או סיבה באמת להחריב, להרחיב את הרעיון הזה, אפילו מקבל עקרונית את האור זה רוב הרייבד. יכול להיות שבדברים מסוימים כמו תבורה, כבישים, מפעלים ציבוריים, אולי צבא, אני חושב שסביר, צבא וביטחון, שהם באמת לחם הפה של התפקיד של הממשל, שגם בזה לא יהיה מחר. איסור ריבית הוא סיפור אחר. איסור ריבית מאוד מעניין. למה אין איסור ריבית? וכל הדברים האלה אני יכול להגיד שהם קבעו, אז אתה כן, בסדר, אני צריך להישמע לדין שלהם, אבל איך הם יכולים להגיד לי בחלל שבת? מאיפה זה מגיע? אז כאן אני מציע שני דברים. אופציה אחת, שבאמת ההגדרה של המלך זה מה שמגדיר את המטבע. מה שמאוד מעניין, וזה באמת, אפילו מצאתי זה, עכשיו מצאתי ביטוי מאוד דומה גם כן באחרון נושא במקור אחר, אבל היום זה באמת, פעם המטבעות היו שווי מתכת פלוס צורה. כלומר, השווי הבסיסי היה השווי של המתכת העיקרה, על זה יש תוספת בשביל הטבעת המלך. למה צורת מוסיפה? שאז כולם יכולים להיות בטוחים שאכן זה זהב. וכמות כזאת של זהב, ולא פחות. ואם לא, מישהו מנסה לזייף, אז הרגים אותו. אז בסדר, אז בגלל זה אנשים בטוחים בהטבעת המלך, וזה מוסיף איזשהו ערך, אבל הערך הבסיסי הייתה המתכת יקרה. עבר איזשהו שלב שבאמת היה נייר שייצג המתכת היקרה שנמצאים באוצר הממשל, ואז בא איזשהו חכמולוג ולהגיד, אתה יודע מה, בוא נמכור את הזהב ונראה מה קורה. והיו אנשים שאמרו, מה? אנשים יפסיקו לקבל את השטרות הללו והם יאבדו אימון. אבל לא הייתה כל כך ברירה אם זה היה תוך מלחמת האחים, וניסו, וזה הצליח. ובאמת זה מאוד הפתיע חלק מהאנשים שזה הצליח, הסטנטים שהיה. והתיאוריה הכלכלית אומרת עכשיו, זה בגלל שהממשל מקבל את זה עבור מיסים. רוב האנשים, רוב הכלכלנים חושבים שחוקים, רוב האנשים חושבים שבגלל שהחוק קובע שאני צריך לקבל את זה. כל כלכלנים חושבים שחוקים כאלו הם לא שווים את הנייר, שהמדינה לא יכול לכפות דברים כאלו שני אנשים. אבל הסיפור הזה, שאם יש מספיק אנשים שזה שווה להם, אז זה מתחיל את הסיפור. אז כאן, אוקיי, איך שזה לא יהיה, יכול להיות שהמלך הוא בעצם מה שקובע חוקי הערך של המטבע. כאן אני רק שואל, נגיד, נפקים לראות מי שסי אומר, מה קורה אם אני נמצא? האם זה מפעת דינה דמלכותא? או שזה ממשל ארצות הברית יכול לקבוע מה זה דולר? אז אם עליו הייתי בדולר הישר, ועכשיו אני פורא דולר חדש, הזכות של הממשל לקבוע יחס בין שתי המטבעות הללו. מה קורה אם אני במדינה אחרת? האם חוקי פירעון גם כן משתנים? זאת אומרת, אם זה פועל יוצא של אני רוצה להציע עוד אופציה אחרת לחשוב במונחים אחרים, שבעצם זה לא ריבית בגלל שהממשל חייב. כלומר, זה לא אגר נתר. אני לא מחייב בגלל קציצה של המלווה. למה אני משלם? בגלל שהממשל אמר לי לשלם. אז נכון, הממשל אמר לאנשים שחייבים כסף שהם צריכים להוסיף. אבל בעצם זה לא חלק מהסכם בין מלווה ללווה. זה איזשהו גורם חיצוני שמחייב את הלווה לשלם. אז יכול להיות שיש נפקא מינה שאני לא מתעכב בזה יותר מדי. מה קורה במדינות אחרות? מה קורה במדינה, זה דבר שבאמת הרבה פוסקים כתבו עליו היום. היום במדינת ישראל, מי שמפסיד בבית משפט חייב ריבית והצמדה ממועד החיוב. כלומר, אני פגעתי ברכב של מישהו, אני טענתי שאני פטור. אחרי שדברים מתגלגלים בבית משפט אחרי 5 שנים, אומרים שאתה חייב, אתה הרסת רכב בין 20,000 ב-2010, אומרים, 2010, מוסיפים ריבית והצמדה 5 שנים, ו-10,000 זה 23,000, בלבלבל. אוקיי? אז כאן יש בעיה מה קורה בשני יהודים דתיים, איך הם מתמודדים עם זה. אז יש ויכוחים גדולים, יש דיונים רבים מאחורים על הנושא הזה. אוקיי, וזה, אז בעצם, וזה באמת הסימן שחשוב לנו, זה המכריע, כללו של דבר כל דין שיחקוק אותו המלך לכל. אוקיי, אז זה באמת המצב. אז בסיכום, יש דעה אחת שזה הכל, דעות אחרת בראשונים רב ג'ורזוריה שזה יותר מוגבל, כשיש חריגה, שחריגה לדעתי משמעותית, לגבי, אם באמת נקבל מה שאני אומר, מטבע ושירותים ציבוריים שזה שנחשב ללחם הפה של הממשל. הגבול, יכול להיות שזה די רחב, יכול להיות שזה כולל, יכול להיות יותר מצומצם, אפשר להתווכח על זה, אבל אחר זה הרחבה משמעותית. כאן בואו נסתכל כאן. כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך, לכל, ולא יהיה אדם אחד בפני עצמו, אינו גזל. כלומר, אם הם אומרים, דני ווב חייב לשלם 10,000 שקל, אז זה לא טוב. אם הם אומרים שכולם, אז זה בסדר. וכל שיקח מאיש זה בלבד, שלא כדעת הידוע לכל, אלא חמס את זה, הרי זה גזל. אז כאן יש שני דברים. אחד, שזה כלפי האדם, גם כן יש ביטוי שזה לא דת הידוע לכל. גם מה זה נותח. אחר כך הרמה אומר, ואם המלך חקק לבעל אומנות אחד, כגון שחקק למלווה בריבית איזה דבר, יש עומד לא מרין בי דינה דמחות לדינה, הוא ואינו חקוק לכל. אוקיי, אז כאן יש גבול, וזה באמת מה שהרבה פרקים דנים בו, יש שום מבין דין המלך, וחמצנות הדמלך, או גזלנות הדמלך, או לפעמים קוראים לזה. כלומר, לאיזושהי החלטה שירותית שאין לו שיניים. שאין לו, לא מגיע למפלס של סבירות. מה ההוכחה של סבירות? שזה שווה בכל. עכשיו, יש כל מיני פעילות ממשלתית שזה מפלה. אז הם, ממשל, אני יודע, אוסר על מעשנים לעשן במקומות מסוימים. אולי נגיד שגם כן, הם אז הם מראית מעלה עוד דבר לגבי מקצוע אחד. אז מה קורה אם מטילים מס, נגיד, על הימורים? זה גם כן לא תקף. האמריקה הזה, אני ממש מתקשר להבין אותו. הוא אומר שאם מעלים מס על מלווה בריבית, זה נחשב לחמצנות. זה לא ייעוד רציני לממשל. זה מאוד מוזר לי. מסיבה פשוטה, התורה באמת עושה ריבית. וזה באמת, זה באמת היה המקור, זה היה בממשלות, באמת התנ"ך, שעשה ריבית, והם הבינו שזה גם כי אנחנו יודעים שזה לא כולל גויים. אבל הם הבינו שזה כולל בני נוח. אז מה הם רוצים? כאילו, למה זה לא יעד סביר לממשל להטיל מגבלות מסוימות על מלווה בריבית? בואו נשאל שאלה אחרת. האם, נגיד, בהרבה מדינות בארצות הברית יש מגבלות נשך שאסור לגבות מעל אחוז מסוים? חוץ ממדינה אחת, ואתם יכולים לנחש לבד איפה כל חברת כרטיסי אשראי הם, באיזה מדינה הם נמצאים. אז מה בדיוק אז כאן, בסדר, אז בואו לא נכנס לפרטים. אני חושב שהמעריך לדעתי לא מובן. אני חושב שזה הוגן עם המדינה, יש איזו הגינות מסוימת. אם המדינה רואה במשלוח יד זה או אחר דבר פוגע ברבים, שפוגע בכלכלת הרבים, שפגעו מבחינה מוסרית, אני לא רואה סיבה למה לא לאסור או להטיל מגבלות מסוימות על זה. אני חושב שזה
הגיוני לחלוטין. לא יודע למה הוא מכניס את זה לחמצנות. עכשיו, כשאני אומר על דבר הגון, תמיד עולה את השאלה, מי שופט אם זה הגון או לא? אין אף אחד שמשלם מס הכנסה שחושב שזה הגון. אוקיי? אז בריאה של מי? דיין בדין תורה יגיד, האם החוק הזה סביר? האם חוק מעם אפס הוא סביר? מישהו יגיד שזה, כלכלן יגיד, זה הדבר הכי מטופש שאני יכול לשמוע עליו, אני גם כן חושב כך, אבל מישהו שהוא בר דעת, אפשר לתווכח, אבל נניח שהוא בר דעת, חשב שזה טוב. וגם כן, מערך שאנשים יצביעו עליו, אז כנראה, לפחות, לפי מה שהוא חושב, הרבה אנשים חושבים שזה רעיון טוב. אז איפה עובר הגבול? מי השופט? כל דבר שהוא בר הצדקה, או שיש איזשהו מבחן קצת יותר גבוה? אז זה באמת נקודה לא ברורה. אני נוטה יותר לחשוב במונחים רחבים יותר. ברור שכל ממשל יחוקק חוקים ש... פה ושם שיצאו שטותיים, אבל אני לא יכול לשפול כל חוק בפני עצמו. אז בגדול, אם זה איזשהו הצדקה של הגינות, זה בסדר. יש מריך אחר, אז זה באמת נקודה, אז זה נקודה אחת, זה לא יכול להיות חוק מפלא ומגוחך. מה באמת רמת המגוחכות, ומי אמור לקבוע אם זה מגוחך או לא, זה די פתוח, יש מבחנים מסוימים שזה חוק הקבוע לכל, כמובן בתוך זה אנשים יכולים כאילו להתווכח על הפרטים, האם חוק המקביל אישון זה קבוע לכל, כמובן זה לא מגביל אנשים שלא משהו, כן, אולי תגיד גם כן, החוק נגד זיוף או נגד הונאה, זה לא פוגע באנשים שלא משקרים, אז גם זה הוא מהמרים, כלומר, האם אמריקה יגיד את זה גם כן בהימורים או בעלי בתי זונות שצרו לחוקק נגד זה בגלל שזה מפלה נגד זונות? אז הנקודה הזאת לא כל כך ברורה בדיוק מה זה מפלה, מה זה לא מפלה, האם נגיד בארצות הברית אי אפשר לבדוק אנשים ב... מישהו בא לנמל תעופה וילד שהוא קרא לו אוסאמה בן לאדן, אסור לבדוק אותו בדיקה פולשנית, כלומר אסור לבדוק על בסיס גזע או דת, racial profile. בסדר, אז כאן חושבים שזה סביר, אני גם חושב שזה סביר. האם זה נגיד שבדיקות בנמלי תעופה לערבים זה מפלה? אז כן, השאלה של אפליה הוא בהחלט לא פשוטה. כלומר, העיקרון פשוט, היישום מאוד סבוך. בואו נקרא רשעה. יש לנו דם מדין למחרות הדין, אלא במיסים ומחסים התלויים בקרקע. כי המלך גוזר שלא ידורו בארצו, כי בדרך זה. אפשר דברים לא. זה כמובן, זה כבר ראינו כל הרעת. ויש חוקים, וסביר לדאמינן בכל דבר דין למחרות הדין. לכן המלווה על משכון יכול למוכר אחרי שנה. אבל וכן דין למחרות הדין. וכן הוא העיקר כמו שהתבאר על סימן שנובן. אוקיי? אז כאן הוא שכנך מביא שתי דעות וכבר ראינו את זה בפנים. ארזור רייבד מול רמב"ם בספר אוקיי. יש כאן כמובן תמיד הם המקבילים, תמיד משתמשים, יש ביטויים שונים, אני לא יודע אם זה באמת רק צורת התפתות שונה או באמת יש שוני מסוים בין דברים התלויים בקרקע ומיסים וארנונות ודברים לתועלת המלך. אני גם כן התלבטתי לגבי הקלמייסר, מאסר בכלא, זה נחשב? כלומר, זה נחשב בסמכות המלך? זה רק שהוא מונע ממך לדור בכל מקום אחר חוץ מהכלא? זה בסדר? כלומר, לא צריך להעיף אותך, הוא יכול להגיד בסדר, אתה יכול לחיות בכל מקום, מחוץ מכל מקומות, מחוץ לכותלי הכלא. אז אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק מה הגבול ומה הסמכות הזו.
וכאן אני גם כן התלבטתי לגבי נושא אחר, גם כן המפעלים שהם בונים, חוקי תעבורה, האם יש דין מיוחד בגלל ששייך למדינה כפי שהם. אני חושב שזה פשוט, שמעבר לדין אדמה חוץ ודינה, מי שקובע תנאי שימוש במפעלים שלו, אז אנחנו צריכים לעמוד בזה. אז מישהו טען שזה לא נכון, אם אני, נגיד, אם אני נכנס לבית של מישהו ואומר אל תשים את רגליים על הספה, זה לא אומר שאני גזלן, אז גם כן המדינה לא עוצרת אנשים שנוהגים במהירות בכבישים, לא זורקים אותם לגלן, נותנים קנס, זה שונה. אז בסדר, אני חשבתי על זה קצת, אני חושב שיכול להיות שזה שונה, אבל יכול להיות שזה לא ממש גזל, יכול להיות זה כמו גזל על מנת למקה, משהו כזה, איזשהו לאו תפל של גזל. אני חושב גם כן, אם אני נכנס לבית של מישהו ואומר, לא לשים רגליים על זה. בסדר, אז הוא לא ירביץ לי, הוא לא יוציא אותי מהבית אם הוא רואה שאני שם רגליים על הספה. אבל זה מותר? לא, לכל זה אסור, לכל אין לעשות את זה. אז בסדר, משהו כמו גזל על מנת למקה, שימוש שלו באמת מחסרת את בעלי הממל. כמובן, יש איזה גבול, אני חושב שאם זה באמת מופרז ומסכן את הציבור, אז בהחלט יכול להיות שיש בעיה של גזל אמיתי. אבל אולי זה גזל נחות יותר של גזל אמנת המקר, משהו כזה. אבל אני חושב גם במקרה כזה, מישהו נכנס לבית של מישהו והוא מבקש ממנו לא לעשות פעולה איקס והוא כן עוזר את זה. אז לכאורה זה אסור, אולי זה לא גזל גמור, לא יודע. אז כאן יש עוד, זה החמסנות דמלכה, זה באמת כאן, והרי רבי יוסף לייזר זה רבי מגש הורה שאם גזל המלך אחד מבני אמר ממונו שבא לה בעלילה, זה חמסנות דמלכה באחות המקרה. אבל מה דעבד? בכל הרי הרמנות דמלכה הוא בדינו. אז אם הוא, יש חוק, והוא כמובן הוא משקר, הוא זייף מסמכים, והוא שיקר עליו, אז זה לא תקף. אבל כל שעוד דבר זה חלק כללו של דבר, אז זה ככה, אני מקורא לזה אותו. אוקיי, זה פחות או יותר מה שהעלינו. אני גם כן התלבטתי בנושא אחר, מעבר לשוויוניות, האם זאת אומרת שוויוניות זה המבחן? האם יש איזושהי דרישה להגינות? בוא נגיד שזה שוויוני, אבל זה כל כך דרקוני שזה לא סביר. וכאן כמובן, שמעתי, כולם חושבים שהמס שמוטל עליהם זה דרקוני ופוגע ולא סביר. אבל האם יש איזושהי מגבלה אפשרית כזו, מעבר להגינות? האם... אז בסדר, במשטר, האמת היא שבמשטר הדמוקרטי יש המגבלות של עצמם בשביל זה, כלומר, כך מקווים, זה לא תמיד יוצא, אבל שהמשחק הדמוקרטי בעצם כופה על המנהיגים להימנע מחוקים דרקוניים שפוגעים בהגינות. אוקיי, אבל לפעמים יש פקשושים. האם יש מצבים כאלו אני אומר, החוק הזה הוא כל כך מטומטם שהוא פוגע? והשוויוניות זה איזשהו כלל אצבע, אבל זה לא אומר שזה כלל ברזל. אוקיי? זה איזשהו מבחן למשהו אחר. כאן אני לא יודע, אני משאיר את זה פתוח, אני חושב שזה סביר. כמובן, כמו שאמרתי, בדיוק השיפוט מה זה הגון, מה זה סביר, הוא באמת שאלות לא ברור. כאן יש מגבלה אחרת, על מי מוסמך, וזה מגבלה מאוד חשובה, על מי מוסמך, וזה נושק במידה מסוימת לבעיה הכואבת, זה באמת הסיפור של ערכה. דחי המנדין מלכות הדינה, כגון הדינים הידועים למלך בכל מלכותו, שהוא וכל המלכים אשר היו לפניו הנהיגו הדברים, והם כתובים בדברי הימים ובחוקי המלכים. אבל מה שמלך עושה לפי שעה, או חוק חדש הוא עושה לקנוס העם, במה שלא נהגו בימי אבות, חמסנות דמלכהו, ואין אנו דנים אותו הדין. אז כאן הרמב"ן מצמצם את זה מאוד. הוא אומר שזה רק, זה צריך להיות ממש דברים מקובלים ממתי? אני לא יודע ממתי, מה? 100 שנה, 200 שנה, 50 שנה, 10 שנים, חודשיים, לא יודע מה בדיוק הגבול. אבל זה צריך להיות איך שהי, זה לא דבר חדש, המלך בא וכלומר, המלך אין, יש לו יכולת, כלומר בעצם, מה שאני מבין ברמב"ם, רמב"ם חושב שצריכים הסכמת העם לכל חוק. מלחוק ישן שכולם נהגו כאן למשך שנים רבות, אז כאן יש הסכמה. המלך, למרות שלכאורה הם הצילו על המלך, מחדש חוקים פה ושם. הרמב"ם משתמש שזה לא תקף. כלומר, אותו הצלה על המלך לא תקף. צריך להיות ממש חוקים קפואים. כמובן, זו מגבלה ענקית שאי אפשר לחדש חוקים, ובאמת, המגבלה הזאת, לדעתי, לא מתקבלת. כאן יש גם כן, זה באמת איך זה מתפתה ברמב"ם, הוא אומר שלקח חצר או שדה של אחד מבני המדינה דרך המס שלא כדינים שחקק, הרי זה גזלן, ולוקח ממנו מוצאים הבעלים מידה. ולא שדבר קודם שיחקוק אותו המלך לכל, לא ידע מאחר בפני עצמו, אינו גזל. כל שכך, ויש זה בלבד שלא כדעת הידוע לכל, אלא חמאס, זה הרי זה גזל. כאן יש שיטה רשב"א שמהווה באמת באמת המקור לבאמת, לא בוא נקרא בשביל לעניין דינא דמלכותא הדינא שאמרת בוודאי לא אמרו אלא במאי דעיקר הרמנא דמלכא הסמכות הכוח ובדברים שהם מדיני המלכות דינא דמלכותא אמרו דינא דמלכא לא אמרו עוד משחק מילים מעניין שהמלך עצמו לא זה צריך להיות המלכות אלא כמו שאנו יש לנו משפטי מלוכה כמו שאמר להם שמואל ישראל דמלך מוכר בו כך בשאר המלכות אז כאן רק להזכיר כאן הרשב"א גם כן מזהה וזה מה שאנחנו הצענו לגבי הסכמה בעצם הוא מזהה מה? זה דין המלך עם דין דמלכותא כמו שאמר להם שמואל לישראל זה ממש הוא נוקט קו ישר בין דין דמלכותא דין או דין המלך דינים ידועים יש למלכם, ובהם אמרו דיניהם דין, אבל דינים שדנים בערכאות, אז כאן זה מגיע ליישום הערכאות, אין אלו ממשפטי המלוכה, אלא הערכאות דנים לעצמם, כמו שימצאו בספרי הדיינים. שאם אין אתה אומר כן, ביטלת חס ושלום דיני ישראל. ובא לידי ואמרתי כן. אז כאן הרשב פוסק ואמר, היה שאלות הזאת לא בפניי וכך פסקתי לפני כן שזה צריך להיות דין קבוע ולא חמסנות עכשיו הוא אומר עוד דבר שהערכאות שמחליטים הבתי דין שמיישמים את הדין זה אם זה תוקף של דין אם זה צריך להיות כתוב בספרי המלכים מה שכתוב בספרי הדיינים זה לא תקף. עכשיו, האמת היא במשטר, כל משטר חייב להיות בתי משפט. זה דבר חדש. ובדרך כלל, אותו סמכות של בתי משפט יונקים מחוקי המלך, לא? אז מה הפיצול הזה? בכל יש שם פיצול דומה מה שהיה לנו ברמב"ם. כלומר,
המלך לא יכול להציל זכויות לערכה. המלך יכול לשמור את החוקים, לחוקק חוקים, ואותם חוקים קובעים לנו. אבל הצלת הסמכות לבתי משפט, להמשיך את המפעל, זה לא תקף. זה מאוד מעניין, וזה לא פשוט. וכאן ניתן לעלות שאלה לגבי כל מיני גופים אחרים, אני יודע, רשות ניירות ערך. זה שאיזשהו חוקי מסגרת, והם והמקצוענים מעלים את הפרטים. אני לא יודע אם מישהו אפילו יודע מה שייך לממש חוקי כנסת ומה היישום. יש כמובן פרשנות, וכמובן, כמו שכולנו יודעים, פרשנות של בתי משפט, זה ויכוח, לא רק ויכוח כאן, זה ויכוח גם כן בארצות הברית משנות ה-60 על מה שנקרא אקטיביזם, אקטיביזם שיפוטי. אתה קורא את יש חוק בארצות הברית, יש חוק בכל מקום שם, דאבל ג'פרדי, שאתה לא יכול להאשים אדם באותו עבירה פעמיים. אז הבתי משפט בדרום היו משחררים רוצחים לבנים, אז הם הכריזו שמי שרצח שחור הוא עבר שתי עבירות, ולא אומרים כנגד רבין, לא רק שהוא הרג בן אדם, אבל הוא גם כן הפר את זכויות הנשיאות שלו, שזה משפט פדרלי. אז במקום להגיע לחבר מושבעים באלבמה, הביאו אותו לניו יורק, ושם השימו אותו. וזה פועל כך היום, וזה כאילו, בסדר, זה פרשנות או שזה חקיקה, אז זה לא פשוט, ובסדר, אנשים כאילו הסיפור הזה כמובן לא פשוט. אז כאן גם כן אני מתלבד מה הרשב"א רוצה, מה באמת המגבלה לערכאות, ולמה, אם זה, אם ההשערה שלי נכונה, שבעצם כאן פחות או יותר הערכאות ינקו את כוחם מהממשל, כלומר המלך העמיד הערכאות הללו, לא מדובר בערכאות פרטיות, מדובר בערכאות מסדרות. הוא מדבר על ספרי הדיינים, או אולי אני טועה מבחינה היסטורית, וכאן מדובר באמת במשהו אחר, לאיזשהו שהלכו לאיזשהו חכם בכפר והוא החליט. אז אני לא יודע, אבל זה באמת שאלה טובה. וגם כן מה שהוא אומר בסוף, האם זה טענה, כלומר הוא אומר, אתה יודע שאני צודק, למה אתה יודע שאני צודק? בגלל שאני לא צודק, ואם אתה מקבל הסמכות גם כן של ערכאות, לא רק של דיני המלך, אבל גם כן של ערכאות, הרי כל החלל מתמלא, ואין שום מקום לדיני חושן משפט. האם הטענה הזאת עומדת בפני עצמה? הטענה האחרונה, אם כן ביטלת, האם זה עומד בפני עצמה או לא? כלומר, מה קורה אם יש משטר שהוא ממש ממציא חוקים מאוד מאוד מפורטים? או שנגיד שהחוקים והסמכות של הערכאות היא מספיקה, ואולי נגיד שאני טועה בזה, שהיום הצלת הסמכויות על הערכאות היא מלאה. האם במקרה כזה הביטלת דיני ישראל, זה יעמוד כטענה בפני עצמה ויגיד לא, אני לא יכול לקבל דיני דמלכותא שמוחק את הכל, אני מוכן לקבל דיני דמלכותא, וכאן תהיה השאלה על מה, אני לא יודע איפה לתחם את הגבול. כלומר, אם באמת אני אגיד משטר מרכזי שיש, שאנשים הצביעו עליהם שזה בסדר בחוקי כנסת, כן, אבל לא רשויות, אבל אי אפשר לגלגל את אותו סמכותה, אין הצלת סמכויות. הממשל לא יכול להגיד, תעשה מה שדני וולף אומר. אבל שזה עצמו לא עומד במבחן. אולי דני וולף הוא משוגע, אולי הוא פזיז, אולי יש לו אג'נדה חברתית שלא מקובלת על כולם. עצם עובדה שהם בחרו בי, ולמי שמי שהיה אומר לא, אם הם אמרו תעשה מה שדני וולף אומר, אז זה לא מה שאני אומר, זה בעצם חלק מהחל. אז מה בי, האם זאת טענת הרשב"א, או האם באמת ערכאות גם כן לא, הערכאות של הרשב"א לא ינקו את כל סמכותן מהממשל. ודבר שני, אז יש אותי להגיד שלא, אין הצלת סמכויות. החוק שנקבע בכנסת הוא תקף, חוק שהכנסת השאיר פתוח להגדרת הממונים לא תקף. האם זה גם כן נוהג לגבי, אני יודע, לגבי פעם אני הייתי באינתיפאדה, אז היה זה מקרה מעניין של הצלת סמכויות, אז היינו בסיורים, אז כאילו חלק מהפקל היה הוראה לסגור של ליצור אזור שהוא אזור צבאי סגור, חתום על ידי, זה צריך להיות חתום על ידי איזשהו קצין ברמה מסוימת, אז הוא חתם לכולם וכולם הסתובבו עם הפתק הזה. זה כמובן מגוחך, אין את זה, לא צריך להיות צעד. הם קבעו שקצין מעל דרגה מסוימת, זה לא שהוא יכתוב ויסמוך על כל רס"פ בשטח. בסדר, אבל זה מה שעשינו, ועד שהיה בגט, אז זה היה תקף לכמה שנים טובות. אבל ברור שזה היה מגוחך. אז האם זה עצמו נפסל? האם הממשל קובע, כשהשוטר מכריז שהאזור הזה מסוכן והתקלות בלתי חוקי, אז זה לא תקף? אני לא יודע בדיוק מה הגבולות של הרשב"א, האם באמת עד כמה צריך להיות מפורט, הם צריכים חוקי הכנסת להגדיר המהירות של כל כביש, או נגיד מה, זה שהם יכתבו לפי הוראת המשטרה, לפי הוראת מעט, זה לא מספיק. מעט לא יכול לקבוע מהירות הכבישים, זה יהיה בכלל ערכאות והצלת סמכויות. נשמע מגוחך. הם לא יכולים לפרט כל דבר, כל כביש, מה המהירות. אבל אז אני לא יודע בדיוק מה הרשב"א. זו שאלה אחת. הפסול של הערכאות, מה היקפו, מה היקף הצמצום של השיפוט וההצלה הזאת על גורמים מתחת. שני, האם באמת ביטלת חס ושלום תורת ישראל, האם זה באיזה, מה באמת הגבולות של זה? Okay. יש כאן מגבלה אחרת שהרב שרמן באמת הרחיב את מה, אבל ללמוד מזה, ללך בדרכי הגויים ומשפטיהם חס ושלום, למה קדוש לנהוג ככה? וכל שכם, אם אתה יוסיפו לך לחתור לחקור נחלת האב על הבנים וסומך המשענת כנה הרצוץ הזה ועושה אלו מפיל חומות התורה וכי שורש וענך התורה מידע ותנקש. אז כאן היה איזשהו דין הדמחות הדין האחר שבעצם חילק את הנחלה גם לבנה. זה משהו, היה משהו יותר מצומצם, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל זה היה משהו פה לקור דיני נחלה. אז כאן גם כן, כאן יש איזשהו דבר ללשון הנוקב כאן. כאן יש פה שוב דרכי הגויים, וזה מהווה איזשהו בעיה. אז כאן רשמן אומר שבעצם כל חוק שלא נועד לייעל את הכלכלה, אבל נועד לאיזושהי מטרה אידיאולוגית שנגד הרוח של התורה, היא גם כן פסול. עכשיו מה בדיוק הגבול לזה? אני גם כן, אולי יש טיעון כלכלי על שוויוניות, אם אני רוצה
נגיד יש מטרה, אין ספק של ההשתתפות בכוח עבודה, זה מאוד מכריע. האם אני אגיד, שמע, אם אני מחוקק חוק נגד אפליית נשים, אז אני צריך ליצור מקום עבודה שנשים תהיה, תרגישו נוח, ואז אני צריך גם כן לא להפלות אותם ברמה כלכלית. זה חוק כלכלי, זה אג'נדה חברתית, זה חלק מהממשל. אז אפשר מניח שזה המוצקת, שכמובן החלוקת רכוש שוויוני, זה נכנס לזה. אוקיי, אז אני מציע, זה עוד מגבלה שחלק מה... אוקיי. כאן הוא מציע שהאידאל, אחד זה רמב"ן, שזה רק במה שהוא נעשה בדיני המלכות שכל עם ועם יש לו חוקים ידועים, זה מה שציין ברמב"ן, שאני חושב שרוב הדעות חלוקות על זה. ובסוף יש עוד סיפור של תועלת המלך, שזה כבר הדעה הזאת כבר ראינו, שזה גם כן לא מוסכם על כולם. אוקיי, אז כאן יש כמה דעות. אחד, למידה מדרך הגויים פסובה, זה עניין אידיאולוגי, ואני רואה היד החברתי הזאת כי נגד חוקי התורה זה פוסל. שני, ערכאות אין על גוף מוסמך לעשות חוקים, וכאן קצת התלבטנו, אם אני, מה בדיוק פסול בערכאות? אתה מדובר בערכאות שקיבלו גושפנקה דמלקה או שלא? האם הייתה איזושהי הצלת סמכויות על השופטים האלו או לא היה? אני מעריך שהיה באיזושהי מידה, אז האם הוא פוסל ועוקר כל הצלת סמכות? על ידי מעץ, על ידי רשות ניירות ערך, על ידי מבקר מדינה, על ידי מפקח על הבנקים, על ידי אולי שוטר תנועה, האם זה פסול, שיחוקק חוק שאני צריך לשמוע להורות השוטר בכביש. האם זה יחשב למשפטי הערכאות שאין הצלת סמכויות? קשה לי להאמין. אבל אז בדיוק איפה הגבול, אינני יודע. ובאחרון זה באמת רמב"ן, שאפילו ציווי מפורש או דין מפורש של המלך לא תקף, אלא אם כן. כמו שאמרנו, אני חושב שגם כן האם יש איזושהי מגבלה על הדרך? האם יש איזושהי מגבלה על הדרך של החקיקה? האם יכול להיות שמישהו יגיד, כמו הרמב"ן הצביע על זה, כמובן, לדעת הרמב"ן היה מאוד מאוד מצומצם, שרק אם זה חוק ישר. גם אם נדחה את הרמב"ן, האם יש איזשהו מקרים אחרים שאני לא אקבל קביעת החוק? האם הכל כפוף ל... איך שמדינה חושבת שהיא צריכה לחוקק חוקים. מה שמעניין, שאולי גם כן יוצא פרודקסלי, יכול להיות שאם דווקא אני בונה על פרשת המלך, שם עלול להיות סבירות יותר גבוהה למגבלות כאלה ואחרות. אם אני מדבר על הסכמת העם, לכל כל מה שהסכימו, הסכימו, ויתרו, זה תקף. לכל. זה באמת שאלה אחרת. שאלה מעניין. לגבי יישום לגבינו היום, לגבי ערכאות, אז כאן אני משאיר כמה שאלות פתוחות. זהו, אז כבר כיססנו את הכל. מה קורה בהעברת סמכויות לבתי משפט, לדברים כאלו, למשטרה, למעט,
גופי מפקחים אחרים, האם זה גם כן תקף מדין מלכות הדינה, או זה בכלל הרכאות של הרשב"א. שאלה נוספת, מה באמת תקף, ומישהו רוצה להסתכל על זה ויכוח בין הרב דחופסקי ורב שרמן, לגבי חוקי השיתוף, הדרף לחלק את הרכוש. ודרך אגב, שהם גם כן דנו באותו רשב"א לגבי ירושה, שגם, האמת היא שגם בתי דין היום, בתי דין תורניים היום, פחות או יותר עוקפים את חוקי הירושה של מדינת ישראל, ולא עוקפים אחרי דין תורה. לא נותנים פי שניים לבחור, ולא מנשלים את הבנות. אז השאלה, איך בדיוק חלוקת רכוש בין בני זוג, למה זה כל כך שונה מדיני ירושה? ואם קיבלו דין דמלכות על דיני ירושה, למה, מה כל כך רע בזה? דבר נוסף שאני שואל את עצמי, לגבי האיסור ערכאות, אני מאוד מאוד מתלבט. האם נוכל להגיד שבאמת הפסול של הרשב"א לערכאות היה יותר מוגבל, והיה ערכאות מיוחדות בלי הצלה מפורשת של המלכות, אבל היום האם באמת אפשר להגיד שערכאות, שהצלת סמכות הממשלתית היא באמת תקפה, ואז אולי יהיה יותר גם כן ללכת לערכאות. כמובן רוב כל הפוסקים שכתבו על זה לא העלו את האופציה הזאת, וכולם אמרו וכולם או שקיבלו סייגים מסוימים מדין ומלכות הדין, ואמרו שזה רק בתועלת המלך ולא מועיל בין יחידים, טענה שהיא אפשרית, אבל בהחלט יש טענה ודעות מאוד מוצקות בראשונים ובשולחן ערוך שדין ומלכות הדין הוא לא בלתי מוגבל. אופציה שנייה שהם מעלים את הפיצול הזה ברשב"א בין המשפט ובין הערכאות. וכאן השאלה נשאל, מה הפיצור הזה? אני אומר, דין דמלכות הדינה, ודין דמלכות הדינה אומר, לא, תלך לערכאות, והקביעה של הערכאות חלות ומחייבות. אז מה השוני בין אותו חוק המסמיך בתי משפט, באותו חוק המחייב אותי לשלם מס הכנסה? אז פתרון אחד ש... טוב, אולי פה ושם יש מגבלות מסוימות, אבל המגבלות הן לא... כלומר, יכול להיות, שאין מגבלה. מה קורה? האם ערכאות של עצמה, אותו הצלת סמכות, היא בעצם פסולה. יש נושאים אחרים באיסור ערכאות שמאוד חשובות. בדרך כלל מה שעושים כשמישהו לא, יש היתר אחד של מה שנקרא מציל מידיו. אם מישהו חייב לכסף והוא לא מסכים ללכת לדין תורה, אז הוא הולך לבית דין תורני והם נותנים לי היתר לתבוע אותם בבית דין אזרחי. Okay. זו הפרוצדורה, זה נקרא
הצלה מידיו.
בדיוק למה זה מותר, אז בחר ההזנחה של בתי דין תורני זה יותר פגיעה בתורה, אז לא משהו איסור עצמי, זה פגיעה בתורה, כמובן בתנאי שמה? בתנאי שבן אדם הזה חייב בדין תורה. מה שאני מאוד מתלבט בו, איך יודעים את זה? כל אדם שמגיע לדין תורה, אין דין תורה ששני אנשים לא חושבים שהם צודקים, ועד שזה מתברר, עד שקובעים עדות, עד שמתחקרים, גם כן הדיין לא יודע. אז איך מגיעים למסקנה ראובן בא לקבל היתר, מה שנקרא היתר סירוב? כמובן רק נותנים היתר סירוב מבוסס על זה שזה הצלה מידה, ששמעון חייב לראובן. אם שמעון לא חייב לראובן, אז לא יכתוב גט סירוב, זה פשוט גזר. אבל איך יודעים את זה לפני ששומעים את הטענות? זה לא עניין
טכני לשמוע את הטענה, זה משנה את כל התמונה. אין דין תורה שמישהו מתחיל ו... ומגיע, אני מבין, אין תורה שצד אחד לגמרי יצודק אותנו. אז איך כותבים סירוב בלי לדעת? אם רק מדברים על כתב סירוב בדין תורה של כמו ירני דחת שלא היה, שזה כל כך ברור שכולם יודעים ששמעון חייב לרובן, אז אני לא יודע איך באמת, למעשה כותבים כתב סירוב מתנה נשמעת סבירה על פניו, אבל לא יודע איך זה. אני יש כמה נקודות מאוד כאובות שבאמת הדין תורה איך שהיא לקוי ומהווה בעיה מאוד מאוד רצינית ביישום דין תורה מלא. אם באמת נקבל את הדעות המקבילות עם הדמות הדינה, יש מספר דינים שמאוד מאוד קשים ליישם ומאוד מאוד חורגים מנוהל הכלכלי המקובל. אני רק אציין אותם, אציין אותם. אחד, כמובן, העניין של חברות בעם ואיך הן מתפקדות, מה רמת המחויבות והאחריות של בעל המניות, וגם כן של המנהלים בפועל, העובדים בפועל של החברה. נקודה שנייה זה שיבוד נכסים. שיבוד נכסים זה משהו. האמת היא שזה לא כל כך מגיע לדין תורה, בגלל שאנשים לא מודעים לזה, כלומר הם לא מעלים על דעתם שמישהו חייב לי כסף, אני יכול לגבות מבתים שהוא מחר אחרי שהוא חייב לי כסף. פשוט אנשים לא מבינים את זה, ואני לא מצאתי שמקרה שמישהו באמת עבד, זה פשוט בלתי אפשרי. דיני נזיקים מאוד מאוד מגבילים. כל אפילו אם נקבל דין הדרגה מי, זה מאוד מאוד מובל, מה בבקם רוב המקרי נזיקים מדובר על דברים שאפילו לא מגיעים לאיזשהו רמה של גרמי. כמובן כל דיני ריבית והצמדה זה באמת סיפור מההפטרה. גם עם הסכם, בלי הסכם, בסדר, שניהם הם בעייתיים. גם כן דיני עדות וראיה הם גם כן מאוד מאוד, מאוד בעייתיים, שכל משטר הדין היה, שמעתי רב קרמל, הוא מנהל של בתי דין של ארץ חמדה, הוא אמר, כמה זמן ארץ חמדה קיים, בתי דין? 10 שנים, משהו כזה. הוא אומר, עוד לא היה עדים כשירים. כלומר, לא היה עדין תורה, לא יודע כמה, הוא אמר, אני שוכר כמה, המשפט הזה אני זוכר, אני חושב שהוא הציג מספרים כמה דיני תורה עברו, עוד לא מצאו עד כשר. לא היה עד קשה שבא ועד. אז כמובן כל דיני עדות וראיות הם מאוד מאוד בעייתיים. אוקיי. פעם הבאה אני אסיים. Yeah, that's it. Yeah, that's it.